זה א' וב', בגלל זה גם לא הספקתי לצלם דפים, אז השיעור יהיה תורה שבעל פה, אני קצת מתנצל. מקווה שזה יהיה בסדר, יש יתרון גם בתורה שבעל פה, גם הוא יהיה קצר. טוב, סך הכל רוב הדברים הם ידועים, כך זה לא נורא שזה תורה שבעל פה, אני באמת מתנצל, אבל אני אגיד לכם את המקורות, אחרי זה אתם יכולים ללכת להסתכל עליהם. הפסקה הראשונה שאני רוצה לקרוא, שאני רוצה שנלמד, היא פרק 9 פסקה עם ג', הגמרא בדף פ"ח. הגמרא אומרת, דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, וקשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. וכיוון שכתוב ישראל, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה ופרקום, שנאמר והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. באופן כללי, כשהרב קוק נתקל במן, הוא מאוד מתרגש. מה זה מן תמיד? יכול להיות, אצל הרב קוק, האות מן היא אות תאונה. היא תמיד יכולה להיות, והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. מה זה מן? מה זה מהר חורב? מה זה עדים מהר חורב? איך אתם קוראים את הפסוק הזה? והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. מה זה המן? מה זה מהר חורב? או את עדים שהם קיבלו מהר חורב. הם קיבלו כתר בהר חורב, הם קיבלו את הכתר של נעשה ונשמע, ואז כמו שלמדנו תמיד, לקחו להם את הכתר, נכון? זה הפשט. מה קורה? אז מה אם לכם דפים? סליחה. בסדר. זה פשט אחד. אבל מם תמיד יכולה להיות, במיוחד הרב קוק מאוד אוהב לשחק עם המם הזאת, יכולה להיות גם, יכולה להיות לה גם משמעות אחרת. והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. לא עדים הוא מהר חורב, אלא כל הפסוק, והתנצלו בני ישראל את עדים, למה והתנצלו בני ישראל את עדים? בגלל שהם היו בהר חורב. המם יכולה לציין סיבה ולא רק תיאור של מקום. קוראים לזה מם המתוך, ככה הם קוראים לזה. אבל זה קוד כזה. אבל הוא קורא, אפשר לקרוא את הפסוק הזה אחרת. לא והתנצלו בני ישראל את עדים, עדים שהם קיבלו בהר חורב, אלא והתנצלו בני ישראל את עדים, ההתנצלות, ההתפרקות הזאת, הייתה בגלל הר חורב. זה מם שיכולה להיות מם של סיבה. עכשיו, וזה קצת מסתדר עם הגמרא, אמר...
זה עניין קבלי או עניין של עברית?
לא, עניין של עברית. עניין של עברית. אין לי כרגע עוד דוגמאות לדבר הזה. אין לי כרגע עוד דוגמאות לדבר הזה, אבל זה מתוך שזה ככה, גם בעברית זה נכון, אין לי כרגע עוד דוגמאות לזה. אמר רב חמא בר חנינא, בחורב טענו, בחורב פרקו. זאת אומרת, הגמרא מרגישה צורך להדגיש את זה שהטעינה והפריקה שניהם היו בחורב. גם הטעינה וגם הפריקה שניהם היו בחורב. אומר הרב קוק, כן, והגמרא אומרת, בחורב טענו כדאמרינן, בחורב פרקו, דכתיב, והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. אז הגמרא תומכת בקריאה הזאת. כי מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, מאיפה אני יודע שהפריקה הייתה בהר חורב? כי כתוב, והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. מה זה אומר והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב? הם פרקו את העדי שלהם, שהיה, מאיפה היה להם את העדי הזה?
מהחורב.
אז איפה הם פרקו אותו? בקנדה, איפה כתוב הר חורב? נכון? לא כתוב כלום. כנראה שהגמרא מבינה, והתנצלו בני ישראל את עדים בגלל הר חורב. הר חורב הוא היה הסיבה להתפרקות. זאת אומרת, במילים אחרות, מעמד הר סיני הוא המעלה, הוא העדי, אבל הוא גם הסיכון. מעמד הר סיני הוא גם הסיכון שלנו כעם. הוא לא רק סיכון, הוא גם סיכון גדול מאוד כנראה מעמד הר סיני. נכון? זה בעצם המשמעות של הגמרא. המשמעות של הגמרא שמעמד הר סיני הוא גם נותן לנו עדי, אבל הוא גם נותן לנו את ההתפרקות מהעדי, את הפירוק מהעדי, הוא גם הגיע במעמד הר סיני. אני רוצה לקרוא פה פסקה ממש קצרה, אבל לדעתי מאוד משמעותית. אולי עוד לפני כן, מתי בעצם הגיעה ההתפרקות הזאת? מתי ההתפרקות הזאת הגיעה? והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. בגלל מה זה היה? מה זה? למה לקחו להם את הכתר? מה, לא למדו אתם בגן? חזרו אתכם לגן, מה?
בדייגת.
נכון? אז אם אנחנו עכשיו קוראים את הגמרא הזו בצורה מדויקת, זה אומר שחטא העגל הוא תוצאה של מה? של מעמד הר סיני. נכון? חטא העגל הוא תוצאה של מעמד הר סיני. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על חטא העגל, ובכלל על החטאים הגדולים של התנ"ך. החטאים הגדולים של התנ"ך, אפשר להגיד שלושה חטאים גדולים. חטאים גדולים זה חטא אדם הראשון, נכון? אולי אפשר לצרף לזה גם את מכירת יוסף. חטא העגל וחטא המרגלים. בעצם החטאים האלה הם לא חטאים כמו פלוני דיבר לשון הרע. בסדר, אז דיבר לשון הרע. הוא יכל לא לדבר, הוא יכל כן לדבר לשון הרע, והוא יכל לא לדבר לשון הרע, בסוף הוא בחר כן לדבר לשון הרע. יש חטא. יש איזה חטא. חטא היה יכול להיות אחר. החטאים האלה הם חטאים שמסבירים את המציאות שלנו בעולם הזה. לולא החטאים האלה, לא, העולם שלנו לא היה עולם. זה בעצם הפרדיגמה של החטא, נקרא לזה. זאת אומרת, העולם יש לו איזשהו פוטנציאל. אבל אם החטא לא היה קיים, אז בעצם היינו מגיעים לקץ ההיסטוריה. החטא הוא מחויב המציאות. חטא אדם הראשון הוא מחויב המציאות. וחטא העגל הוא מחויב המציאות, וחטא המרגלים הוא מחויב המציאות. זה לא חטאים שקרו במקרה. במקרה דיברתי לשון הרע, במקרה ביטלתי תורה. לא במקרה היה חטא העגל. חטא העגל זה חטא שלולי החטא הזה לא הייתה היסטוריה. חטא המרגלים זה חטא שלולי החטא הזה לא הייתה היסטוריה. הדפוס של העולם, שהעולם התחיל באיזושהי נקודה, שבעצם בנקודה הזאת אין משמעות לעולם, ויורד לחטא שנותנת בחזרה משמעות לעולם, משמעות להתמודדות שאנחנו חיים בתוכה. אבל לולי החטא, העולם הזה היה מתאיים. החטא נובע מעצם המחיצה שיש בין האדם לבין, בין העולם לבין הקדוש ברוך הוא. רואים, ויש מחיצה בין העולם לבין הקדוש ברוך הוא. לכן יש מציאות של חטא. לא חטא אקראי שרובן קם בשעה 8 בבוקר. זה חטא אקראי. יש את עצם המציאות, שיש מציאות של חטא בעולם. המציאות של החטא בעולם, עצם המציאות של החטא בעולם, היא שלושת החטאים האלה. לפחות שלושת החטאים האלה, אולי אפשר להוסיף לזה גם את שוב, החטאים הגדולים, מכירת יוסף, חטא בת שבע, כל מיני חטאים כאלה שהחזירו את המציאות למסלול נורמלי. לולי החטא הזה, העולם לא היה עולם. העולם היה בלי התמודדות. החטא הזה החזיר את מציאות החטא לעולם. המילה, כשאני אומר את המושג מציאות החטא, אני מובן? מה? אני מובן שאני אומר מציאות החטא?
כן.
רואה שאת, מה? מציאות החטא, כשאני אומר מציאות החטא, אני רוצה להגיד שיש עולם שאין בו חטא. העולם הוא בלי חטא. החטאים האלה החזירו את העולם למצב נורמלי, שיש בו חטאים, שזה עולם עם חטאים. עכשיו אפשר לבחור לעשות חטאים ואפשר לא לבחור לעשות חטאים, אבל החטאים האלה הם הדפוס של החטא. יש פער, לולי החטאים האלה לא היה פער, עכשיו החטאים האלה החזירו את העולם למצב הנורמלי שיש אלוהים ויש עולם ויש מחיצה באמצע ועכשיו הכל בסדר, אפשר להמשיך לחיות. כן.
זה קצת לקדש את החטא?
לא, 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 חס ושלום, חס ושלום. אני לא, זה נושא סבוך בנושא של ידיעה ובחירה וכו' וכו', אבל החטאים האלה בעצם אפשרו לאנושות להגיד האם אנחנו רוצים להיות חלק מהשמיים או לחיות כמו בני אדם. אמרו, לא, אנחנו נחיה כמו בני אדם. עד שמה. זאת אומרת, יש מציאות אוטופית, במילים פשוטות. הייתה אוטופיה, החטא החזיר אותנו להתמודדות. לולי החטא היינו באוטופיה. אתה רוצה להיות באוטופיה? אתה שייך לעולם של החטא, לא לעולם של האוטופיה.
אני רוצה להגיד אבל שעד אז הייתה גם את אותה
כן, החטא הוא מחזיר אותם. חז"ל אומרים את זה בהרבה, יש גמרא בסנהדרין. הגמרא בסנהדרין ממש אומרת את זה. היא לא אומרת את זה על חטא המרגלים, אבל היא אומרת את זה על חטא אדם הראשון ועל חטא העגל. הגמרא בסנהדרין אומרת אדם הראשון נולד מהול. מה זה אומר שהוא נולד מהול? מה המטאפורה שהוא נולד? כן, נולד מושלם, נולד בלי חטא. הוא נולד בלי חטא פנימי. תמיד התאווה הכי קשה, ההתמודדות הכי קשה של האדם, ההתמודדות המינית, והגמרא אומרת, אדם הראשון נולד מהול. הוא נולד שיש לו כלים טבעיים מתוקנים להתמודד עם התאווה המינית. אדם הראשון נולד מהול. מה היה החטא? מה זה חטא אדם הראשון אם אדם הראשון נולד מהול? שהוא משך בעורלתו. מה זאת אומרת שהוא משך בעורלתו? הוא הפך את עצמו לערל. הוא אמר, אני רוצה לחיות בעולם שהמוטיבציה הפנימית שלי לא מתוקנת, ואני מעל את עצמי, או לא מעל את עצמי, אבל אני מעל את עצמי. ישראל שעמדו על הר סיני, בטלה זו המתם. הם חזרו למצב הראשון של האדם הראשון לפני החטא, שהוא מהול, שבאופן טבעי אין לו מוטיבציה פנימית לחטא. כיוון שחטאו בעגל, חזרה זו המתם. כך אומרת הגמרא בסנהדרין בדף ל"ט. היא בדיוק אומרת את זה. היה מציאות אוטופית, והחזרנו את האפשרות של החטא לעולם על ידי החטאים האלה. אז זה לא חטאים מקריים, זה חטאים שבלעדיהם לא היה עולם. כן. זה לא, אנחנו לא יודעים מה היה אם לא היה חטא העגל, אבל זאת הייתה מחיצה אחרת. זה היה עולם אחר, ההרגשות הפנימיות שלך היו אחרות, המוטיבציות שלך היו אחרות, מושגים של חטא ולא חטא היו אחרים באינטואיציה הפנימית שלך. ככה, זה בעצם מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, אתה חווה כל מיני התמודדויות, ההתמודדויות האלה לא היו קיימות, אבל כיוון שאתה בן אדם, אז באו ישראל והחזירו אותנו למציאות הנורמלית. החטא הזה היה מחויב המציאות, כי החטא הוא מחויב המציאות. הפער בין בסדר? ישראל החזיר אותנו למצב הנורמלי. הם בחרו לחזור, לרדת מהאוטופיה, ולחזור להיות בני אדם.
מצווה לא יכול לעשות את זה?
מה?
מצוות לא יכולים לעשות את זה? שאנחנו לא...
לא יודע, מה היה המשמעות של מצוות בלי חטא העגל? הנה חינמי, לא יודע. לא יודע מה הייתה המשמעות של מצוות בלי חטא העגל. כן, זה היה עולם אחר. זה לא היה עולם של שכר ועונש, זה עולם... שהראשונים קוראים לו, זה מה שהעולם הבא. עולם שאין בו חטא ואין בו... מעבר להרי החושך, שהוא לא... כן.
זאת מוציא, נעקר את המשמעות מהעולם הזה, המשמעות של תיקון העולם הזה, כי בעצם המסר הזה בא ואומר, העולם הזה הוא מגלש משחקים של... שבו אנחנו צריכים להתמודד, ואין דבר כזה... אי אפשר לתקן את המציאות כאן. כאילו בעצם המסר הזה אומר, עליך להתמודד, להתמודד, בוא נעבור על זה. כאן כל פעם שתגיע לשלמות, טרח, איך זה אומר חדש.
בנביאים יש הרבה פעמים מושג של, ונתתי להם לב חדש, ועשיתי את אשר במשפטי אליכו. יש הרבה נבואות נחמה, בחזקאל, בירמיהו, פחות מישעיהו, שמדברות על מציאות של היעדר חטא. מה זה אדם בהיעדר חטא? אני לא יודע, אני אדם בעולם של חטא, ולא רע לי האמת. בסדר, אני שמח שזה העולם שאני חי בו, זה העולם שאני מכיר, אני לא מכיר עולם אחר, לא מחפש עולם אחר. אנחנו רוצים את העולם הזה, אם
מציאות החטא. אז מה המשמעות של תיקון בעולם הזה?
יש לנו מרחב שלם, ממציאות הפוך. בעולם הזה יש משמעות לתיקון. בעולם שאין חטא, אין משמעות לתיקון, כי הכל פיקס.
אבל בעולם שבו הכל יחזור חזרה לחטא, אז מה המשמעות לתקן?
לא, החטא הוא קיים. החטא הוא פה, הוא נמצא פה. כמה אתה נותן לו להשתלט על העולם, זה סיפור אחר, אבל הוא פה.
זה לא, בעצם המסר הזה אומר, כל פעם שהאנושות הגיעה לאיזה פסגה...
כל פעם שהאנושות מגיעה לנקודה אוטופית, שהיא מבטלת את מציאות החטא, היא חוזרת למציאות שהחטא קיים. היא לא חייבת להשתמש בו. היא לא חייבת להשתמש בו. מה הגמרא כשהיא מספרת על אדם הראשון שהוא נולד מהול? מה היא אומרת? כשהוא נולד מהול לא היה לו בכלל מוטיבציה של חטא מיני. לא היה לו מוטיבציה כזאת. אם הוא היה בעל אשתו, הוא היה בעל אשתו לשם תיקון העולם. לא היה לו מוטיבציה כזאת. הוא משך בעורלתו והוא שם את עצמו במקום של התמודדות. האם הוא חייב ליפול בהתמודדות? זה לא כתוב. ישראל קיבלו מתנה בהר סיני. בשעה שהקדימו נעשה לנשמה, הם קיבלו את האוטופיה. הם החליטו לא לחיות באוטופיה, הם החליטו לחזור למציאות נורמלית. האם זה אומר שהם חייבים להשתמש בחטא? לא. הם לא חייבים להשתמש בחטא.
זה הרב, זה לא בדיוק מה שאמרת.
מה?
מה?
אז משמע סיבוב.
הרב, אתה...
אז למה נשים אוטופיה ולחזור לעולם? אז בוא נחיה באוטופיה, או לא, או אל תגיד לי שיש אוטופיה. בשביל מה אתה מדבר איתי על אוטופיה? ואז בעצם זה כאילו חטא, אבל זה לא באמת חטא.
אתה מקודם אמרת שזה מוכרח מהמציאות.
כן.
החטא הזה, זה לא... זה לא הבחירה שלהם, זה לא שהם החליטו טוב, נשאר, לא נשאר, יאללה.
אני מתנסח פעם ככה ופעם ככה, ואני באמת מתלבט. אני מתלבט האם הייתה אופציה אחרת, או שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, תשמע, תחליט מה אתה רוצה. אתה רוצה את העולם הזה או את העולם הזה, והוא בחר בעולם הזה. או שהוא היה חייב לבחור בעולם הזה, לא יודע, לא יודע. אני חושב ששתי התשובות נכונות, ואין כאן מקום להעריך שזה בעצם כל חטא במובן מסוים כזה. אומר הרב קוק, כשהמחשכים מתגברים אחרי שהופעה אורה רוחנית בהירה בנשמתה, התכנים המערפלים ומוסיפים חשיכה אינם מושגים אחרים, כי אם אותם המושגים עצמם העליונים והבהירים שבעת הכושר שהאדם מוכן ומותאם אליהם, הרי משחקים לפניו ובהירותם ועוז אורם וכולי, אני מדלג, בעת הדלדול והירידה הרי הם מתהפכים לפניו לצלמי בלהות. זאת אומרת, אם אני לוקח אדם ונותן לו לחוות איזו חוויה בסדר כזאת, לא משהו, בסדר, אז אם הוא לא מכיר משהו אחר, הוא מבסוט, נכון? מבסוט, נתתי לו משהו טוב. אבל אם אני לוקח אדם שהיה פעם בנקודה מושלמת, היה פעם במקום מאוד חזק, זה נכון על כל דבר, אני יודע מה, אתה מביא בן אדם, אתה מביא בן אדם לאיזה בית כנסת ככה, בסדר, נחמד, מדברים קצת גללים, קצת פחות, קצת פה, בסדר, בית כנסת רגיל, הוא נכנס, שומע, זו תפילה יפה. אתה לוקח בן אדם שהוא רגיל, תפילה של יום כיפור ב... לא יודע, לעוצמות, הוא רגיל למשהו טוטלי, ואתה מביא אותו לבית כנסת רגיל. הוא מרגיש חלקיות, הוא מרגיש שכלום, לא עשת לו כלום. זאת אומרת, ברגע שנתת לאדם חוויה חזקה, הוא כבר לא יכול להסתפק במשהו בנאלי. והדבר הבנאלי נהפך לדבר שלילי. לא רק שהוא בנאלי, אלא הוא שלילי. הוא בעצמו, כמו שהרב קוק קורא לו, חלום בלהות. הדבר הבנאלי הופך להיות חלום בלהות. יש את הדבר הזה, יש את התופעה הזאת הרבה מאוד אצל בחורי ישיבה. הרבה פעמים בחור ישיבה, כשהוא יוצא מהישיבה, בישיבה הוא חווה לימוד מאוד חזק, מאוד משמעותי. הוא יוצא מהישיבה, הוא גר בפתח תקווה, והוא יכול ללכת ללמוד דף יומי. 3/4 שעה, בא רב, מלמד דף יומי, אבל לבא קצת מנקל, קצת מקשים, מדי פעם יש לו איזה קושיה, מדי פעם הוא נזכר באיזה משהו שהרב אמר בישיבה, אבל הוא מרגיש שזה לא זה. זה לא זה, זה לא... לעומת זאת, ניכר בן אדם אחר, שלמד בתיכון דתי, והלך אחרי זה לצבא, ופתאום הוא הולך לשיעור דף יומי, נפתחות לו עיניים. נפתחות לו עיניים, זאת אומרת, באוניברסיטה. היה מאוד בולט שההסדרניקים היו החבר'ה שלמדו הכי פחות, כלומר, נגיד, בכל אלה בבר אילן, החבר'ה בוגרי ישיבות ההסדר היו החבר'ה שלא למדו. החבר'ה בוגרי ישיבות, התיכונים הדתיים היו החבר'ה שלמדו. וזה מאוד מובן למה. אדם שטען לימוד אצל הרב ליכטנשטיין, הוא בא לשם, אפס, זה חלום. זה חלום בלהות, כמו שהרב קוק קורא לו. אדם שהיה בתיכון דתי, הלך לצבא, פתאום נפתחות לו עיניים, הוא רואה אור גדול. אז בעצם הקדוש ברוך הוא שם אותנו בהר סיני, ושכינתו נסתלקה, ועכשיו הכל חושך אחד גדול. והתפרקו בני ישראל את ידיים. אז עכשיו הם זורקים את הכל. זה לא להישאר באיזה נקודה באמצע. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מביא אותנו להר סיני, אז גם לא היינו חוטאים בחטא העגל. אבל הואיל והקדוש ברוך הוא הביא אותנו להר סיני, ואנחנו לא נשארנו באותו גילוי שכינה של הר סיני, אז עכשיו התוצאה היא שאנחנו מתפרקים עד הסוף. זאת אומרת, צריך לקחת את זה למקום רחב הרבה יותר. מעמד הר סיני בעיני כל הראשונים, ודיברתי על זה בחורף, המחלוקת בין הרמב"ם והרמב"ן, על מה התפקיד של מעמד הר סיני. יש כוזרי קצת דייתי. אבל הרמב"ן ודאי חושב ככה, והרב קוק גם כן מסכים איתו. מעמד הר סיני זה להטביע חותם ב-DNA. הרמב"ן מדבר על זה שהחותמת שהקדוש ברוך הוא הטביע ב-DNA שלנו זה נוכחות שכינה. אדם בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. בעבור ישמע העם בדברי עמך, הרמב"ן מדייק. אתם זוכרים מה הרמב"ן מדייק? מה לומדים מהפסוק? בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. אז מה המטרה המרכזית? בעבור ישמע העם בדברי עמך. לא שהם יאמינו במשה, אלא בעבור ישמע העם בדברי עמך, ואז הם יהיו נביאים. הקדוש ברוך הוא יטביע בנו נביא, זה ודאות קיומית בנוכחות שכינה בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא יטביע בנו את הוודאות הזאת. אבל הוודאות הזאת היא רק תבועה במעמקי הנשמה. אנחנו לא באמת חווים אותה בצורה ממשית בכל רגע ורגע. אבל כיוון שהיא תבועה במעמקי הנשמה שלנו, אז אנחנו מסוגלים לחוות חוויה בינארית. או הכל או לא כלום. או מעמד הר סיני או חטא העגל. זה העולם שאנחנו מכירים. אם לא היינו במעמד הר סיני, היינו בסדר, חיים, רגיל. אבל הואיל והיינו במעמד הר סיני, אז הכל או לא כלום. או, ועכשיו נחזור לפסוק, והתנצלו בני ישראל את עדיה. למה הם חטאו בחטא העגל? הם חטאו בחטא העגל בגלל שהם היו בהר סיני. אם הם לא היו בהר סיני, הם לא היו חוטאים בחטא העגל, הם היו יכולים לחיות חיים בנאליים. אבל אחרי שחיית בהר סיני, אתה לא יכול לחזור לחיות חיים בנאליים. אתה חייב לחיות חיים טוטליים. ואם אין טוטליים, אז חטא העגל, זה מה יש. אין משהו באמצע. והתוכן המקודש בעצמו מתחלל, ומהות הזיו ניתן ממנו. והנטילה נפעלת מעצמיותה של המעלה, מהכשרת היתרון שהופרעה פעולתו. בחורב טענו, בחורב הועמדו על מרום הפסגה של אנושיות עליונה. אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם, ובחורב פרקו. זה היתרון המרומם בעצמו, הוא הגורם את הפריקה, את רקניות חיי האור, התום והקודש העליון. והכישרון המופלא מתהפך בעצמו לכוח שולל, מאפס ומחשיך, עד אשר יואר באור המרפא העליון הכולל ריפות כל החלאים, אשר לאדם ואשר לעולם, אור התשובה העומד מאחרי כותלם. זאת אומרת, זאת הסיבה למה ירדנו ממעמד הר סיני לחטא העגל, כי הועיל ולא, ואי אפשר להישאר שם באופן מודע, ממילא חוזרים לנפילה. אז מישהו שאל, אתה שאלת קודם, אז בשביל מה כל הסיבוב? אז למה להביא אותנו למעלה ואז אנחנו נלצים מפה למטה ועכשיו מתחילים? בואו נחיה חיים בנאליים. נחיה חיים בנאליים. נהיה בסדר, תמיד נהיה בסדר. מה המטרה של כל הסיפור הזה? אני אקרא עוד פסקה קצרה. טוב. אמר יש לקיש, וכולם עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לנו, שנאמר, ובנוי השם ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. שמחה שמעולם על ראשם, ושמחת עולם על ראשם. ובנוי השם ישובון, ובאו ציון ברינה. בפשטות זה סתם מדבר שהם חוזרים לארץ ישראל. אומר יש לקיש, לא זאת הכוונה. ובדויה השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. השמחה, הכתר שיש להם מהגן, ממעמד הר סיני, הוא יחזור להם בגאולה האחרונה. ושמחת עולם על ראשם, אותה שמחה שהייתה לנו במעמד הר סיני, את זה הקדוש ברוך הוא יחזיק. למה? מה שמונח עמוק בטבע המציאות המהותית של איזה נושא, לא יאבד ולא יכחד, כל זמן שהנושא יש לו קיום ועמידה. והנה העצמיות הטבעית הפנימית של ישראל, הרי אור השם אשר בנשמתם. קיבלנו אור השם במעמד הר סיני. עכשיו האור הזה לא יכול להיות נוכח באופן מלא בחיים שלנו. אז אנחנו חווים נפילות. אבל האור הזה קיים. מה אנחנו קמינה? שמחת עולמים. כן. שמחת עולמים, עדנת קודש הפנימית מאור חזיון קודש קודשים של זיו אור עליון והופעת השלמות העליונה האלוהית במעמקי יאוריה, יאוריה זה כאילו האורות שלה או הנהרות שלה, היא תוכן חוסנם וישעם. בנשמתו של משה נתגלמה הטבעיות הישראלית בצורתה, מה שאצל כל יחיד ויחיד מישראל לדורותיהם, צריך הדבר פיתוח ותרבות. כלומר, לכל אחד מאיתנו, אם לא היינו שם, אז היינו חיים חיים בנאליים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, הרבה פעמים מדברים על השאלה, מה זה סגולת ישראל? מה המשמעות של סגולת ישראל? מה המשמעות שלה? סגולת ישראל בהחלט לא אומרת שאנחנו יותר טובים. וזה בדיוק מה שזה אומר, אנחנו ממש לא יותר טובים. יכול להיות שאנחנו יותר רעים אפילו. נכון? זה אולי אפילו יותר, אנחנו יותר גרועים לפעמים. סגולת ישראל אומרת שיש אלוהי נשמה תאורה שנתת בי. יש שם איזה נקודה. הנקודה הזאת לעולם לא תאפשר לך להיות בנאלי. יכול להיות שהנקודה הזאת תפיל אותך לקרשים. יכול להיות שהנקודה הזאת תקרא לך למעלה. וזאת המטרה שלה. המטרה של הנקודה הזאת לקרוא לך למעלה. לקרוא לך מחטא העגל, לקרוא לך למעלה. אולי אני אצייר את זה באיזה דיאגרמה. לולי חטא העגל, היינו חיים בנאלי, סתם, בסדר. חיים, נורמלי, חיים בסדר. מעמד הר סיני נתן לנו מציאות אוטופית. עצם הקיום של המציאות האוטופית טיפיל אותנו עד למטה. אז עכשיו אנחנו מתחת למציאות הבנאלית. אבל העובדה שיש בנו גם את המציאות האוטופית, היא מאפשרת לנו, היא נותנת לנו פוטנציאל לחיות מעל החיים הבנאליים. זה גם אומר שיכול להיות שנחיה למטה. כן? כמו שהגמרא אומרת, רוב גן וישראל. אם אתה יהודי, כשהוא נופל, אז הוא נופל עד הדיוטה התחתונה. כי או שהוא בנאלי או לא, או שהוא שומע את האור שבפנים, והוא נמשך, או שהוא נופל עד למטה. אבל סגולת ישראל אומרת לנו, אתם לעולם לא תהיו אנשים בנאליים. זה ה... מה?
אין יהודים בנאליים
היה? יש, אבל זה הכל יחסי. הגויים יותר בנאליים. אין ספק. אני אקרא עוד קצת. לפי זה, שהתוכן הטבעי לנו אי אפשר שיאסף לעד. הוא רק נעלם מאיתנו. והמון הגלים אשר עוברים על ראשנו, אני חושב שאסף, יהודי בודד יכול להיות בנאלי. המציאות היהודית היא לא מציאות בנאלית. כן, בממוצע, יהודי כזה בנאלי, יהודי כזה בנאלי, אבל הממוצע היהודי הוא לא בנאלי. העם היהודי הוא לא עם בנאלי, הוא עם שחי בקצוות. והקצוות האלה מבטאים את הסגולה. אני אקרא עוד שני משפטים. אין ספק לפי זה שהתוכן הטבעי לנו אי אפשר שיאסף לעד, הוא רק נעלם מאיתנו. והמון הגלים אשר עוברים על ראשנו, הפגעים והתלאות, הלימודים מתולדות הזמנים וההופעות והרגשות בריבויין, כשיקבצו באחרית הימים, הם ישיבו לנו את טבעיותנו, יושיטו לנו את אור התשובה. כן, בסופו של דבר, אחרי שנאסוף את כל הדברים שעברו לנו, יש לנו, נוכל לחזור אל האוטופיה שלנו. יכול להיות שאפילו אם כרגע אנחנו זורמים פה, בסופו של דבר זה יחזיר אותנו, גם הזרימה מתחת לבנאליות, בסופו של דבר היא מחזירה אותנו אל האוטופיה. זהו, אני חושב, אני אומר לכם, אני צריך ברבע לשש להיות מגדל עוז. אני רק רוצה להגיד שבאופן כללי יש פה קריאה לכל אחד מאיתנו, בחור ישיבה עומד במעמד הר סיני. יש לנו לא הרבה שנים, סך הכל 10 שנים פה בישיבה. יש לכל אחד בישיבה משהו כמו 10 שנים, 12 שנים, כמה כבר יש לנו להיות פה בישיבה. במכלול של חיים זה לא כזה הרבה. וזה נותן לנו... בסדר, 7. מה זה?
שבוע שבוע
אמרתי
12 ולא פחות.
ככה אמרתי שבוע שבוע? זה... כן. בכל אופן, הרבה פעמים יש איזה פחד, הרב עמיטל היה כל איזה... כמו במעמד הר סיני, מפחדים מהאש הגדולה. נכון? כי האש הגדולה יכולה לשרוף, ואז מה אני אעשה עם זה? מה... הרי אני לא יכול לחיות חיים רגילים, אני לא... זה נכון, אל תפחדו מזה. זה קורה לנו להציב רף מאוד גבוה, גם אם לא נעמוד כל החיים ברף המאוד גבוה הפנימי, בתביעה הפנימית המאוד גבוהה. עצם העובדה שטבענו בעצמנו שאיפות, הבנו בעצמנו הרגלים, גם אם לא נצליח כל החיים לעמוד בהם, זה מאפשר לאדם לחיות חיים דתיים משמעותיים. אחרת, אדם יכול להמשיך בלי מה, בלי איזה תקופה של מעמד הר סיני, אדם יכול לחיות חיים בנאלי. ומזה צריך לברוח, מהבנאלי הוא צריך לברוח. הצבת האתגרים היא מאפשרת חיים תוססים. חיים תוססים יש בהם גם חילות, נכון. אלה החיים, עדיף ככה מאשר להיות בסדר. טוב, זהו, אני צריך ללכת לשיעור אחר. אז טוב, חג שמח, חג שלא...